בוקר טוב, אז
אנחנו... אל תעשה את זה פה, זה מפריע לי.
אנחנו ממשיכים?
כן.
בוא סיבה שהספרים שם לא
ממש...
כאילו...
מה זה, לזום?
טוב, אנחנו ממשיכים. קובץ A, בואו נסיים פסקה א' ונתחיל את פסקה ב', בסדר? אז בפעם הקודמת, בפעמיים הקודמות כבר, אנחנו התחלנו לגעת בפסקה א' בסיפור של חיבור ההלכה והאגדה. ומה שהרב קוק דיבר זה בעיקר בצורך שבחיבור הזה. דיברנו על זה שיש כל צד מביא איזשהו משהו שהוא יוצר ביחד איזשהו משהו שלם יותר, החיבור שלהם יוצר איזשהו משהו שלם יותר וכולי. וסיימנו אתמול, אם אני לא טועה, במשהו מדבר כאן על השלבים, תכונה אנליטית אחרי שפועלת את פעולתה מנתחת, אתה צריכה להניח מקום גם לתכונה הסינתטית. זאת אומרת, מה שרצינו להגיד זה שיש פה שני שלבים ששניהם נצרכים. שלב ראשון זה איזשהו לימוד אנליטי, לימוד מחלק. זאת אומרת שאני לומד איזשהו משהו, אני מנסה להבין את הפרטים שלו, כל פרט, מה הגדרים שלו, כדי להבין מי הוא. זה השלב הראשון שהוא תמיד מאוד מאוד חשוב. בכל לימוד שאנחנו עושים זה כאילו קודם כל להבין מול מה אנחנו עומדים עכשיו, על מי אנחנו מדברים, מה הנושא. מה אנחנו יודעים עליו, מה הגבולות שלו וכולי. באופן כללי, רוב הלימודים שלנו, כאילו המון מהלימודים שלנו הולכים למקום הזה, של ההבנה וההגדרה, כדי להבין משהו, אני מגדיר אותו, מסדר אותו וכולי. אבל בשלב השני, מגיעה התכונה הסינתטית להופיע באור הנשמה המאחדת, שכל המדעים יראו כאיזשהי איברים שונים בגביעה אחת. זאת אומרת, הרצון שלנו בסוף להגיע למצב שבו הפרטים האלו, אנחנו אוספים אותם יחד ומצליחים לראות איזושהי תמונת על, על כל הסיפור הזה. לא להישאר רק ברובד של הפרטים, אלא להצליח לראות איזושהי תמונה יותר כללית וכוללת. זה קשור, אני חושב, באופן כאילו, שאנחנו מדבר פה, זה קשור לחיבור הזה שבין ההלכה לאגדה. אז זה יכול להיות ברובד הפשוט של, אני לומד הלכה בפני עצמה, כאילו בתכונה האנליטית נקרא לזה, יש הלכה שעומדת בפני עצמה. אגדה שעומד בפני עצמו. אני לומד כל דבר כעומד בפני עצמו. ואחרי זה אני יכול לנסות לקבל איזושהי תמונת על גדולה יותר על הדברים. אני חושב אולי, באופן כללי אני חושב שהרצון הזה לראות תמונה כללית, הוא יכול ליצור גם בתוך כל אחד מהתחומים איזשהו משהו כזה. זאת אומרת, זה לא קורה רק בחיבור ההלכה והאגדה, זה קורה בתוך ההלכה, זה קורה בתוך האגדה, זה קורה בחיבורים ביניהם, זה קורה בהמון המון מצבים שבהם אנחנו אוספים המון המון פרטים. מבינים אותם, מגדירים אותם, ואז אנחנו יוצרים משהו חדש. בסדר? אז... עכשיו, הרבה פעמים אני חושב, כשנעשה את זה, אז גם התוכן שיווצר לנו, הוא תוכן, נקרא לזה, יותר אגדי, אני מוכרח להגיד את זה, אבל הרבה פעמים זה נראה לי נכון, שמה שנוצר בעצם זה שהתפיסה הכללית היא הרבה פעמים יש בה משהו יותר פנימי, נקרא לזה. מבינים מה אני אומר?
לא מגיע.
סוף סוף מישהו אומר את האמת. אז אני אגיד עוד פעם.
גם אם היא כואבת.
אני אומר, כן. אז באופן הפשוט, הרב קוק צריך קודם כל לנתח, לחלק, ואחרי זה להבין בצורה כללית. אז אמרתי, יש נגיד הלכה, יש אגדה, כל אחד עומד לפני עצמה, אחרי זה תנסה להבין שילוב של שניהם. אני אומר, אבל נראה לי שיותר מזה, ברגע שאתה אוסף אוסף של פרטים, ואתה מנסה להבין את הסיפור שהם מספרים, אז זה כשלעצמו כבר יוצר איזשהו חיבור בין ההלכה לאגדה, כאילו. גם אם אני לא כאילו לומד עכשיו תוכן אגדי, אנחנו לומדים עכשיו גמרא, בסדר, אנחנו לומדים עכשיו את הסוגיות הראשונות של שבת. אז כל סוגיה עומדת בפני עצמה. אתה מדבר עליה, אתה מבין אותה, ואתה מנסה להבין, ודיברנו עכשיו, לא יודע, על גרסאות.
זה הניתוח.
בגמרא, והניתוח, כן. עכשיו, מתישהו, נגיד הסוגיות הראשונות, עכשיו שאנחנו עוסקים בהן, עוסקות נגיד בהגדרה, נגיד הסיפור של ידו של האדם. יש כמה סוגיות שעוסקות בזה, בסדר? נראה לי מאוד מתבקש, אחרי אוסף הפרטים, אחרי שאני אגיד, רגע, לעניין זה, מה קורה אם אדם, הניחו לו, מה שהסוגיה הקודמת שראינו, אם אדם, היד שלו נמצאת ברשות היחיד, הניחו לו משהו, וזה, האם זה נחשב עקירה ביחס לגוף וכו', אז אתה לומד את זה, ואתה לומד עכשיו את הסוגיה הבאה שידו לא כרשות היחיד, לא כרשות הרבים, כל הדיון, אנחנו נלמד אחרי זה עוד דברים, זה. אז כל דבר עומד בפני עצמו, אבל אתה יכול גם לנסות לקבל איזושהי תמונה יותר כללית. מה זה היד הזאת? מה המשמעות של יד? הרבה פעמים אני אומר, בחוויה שלי, לא יודע אם זה לגמרי נכון, אבל השאלה הכללית היא תוביל אותנו גם למקומות יותר אגדיים, נקרא לזה, בלימוד. זאת אומרת, ההבנה היא תהיה יותר, היא לא, ההלכה היא מטבעה, יש בה משהו יותר, שיותר מותאם נראה לי לפרטים.
למה שלא נגיד שזה חלק מהניתוח, להסתכל בכלליות? ואז מה עשיתי בזה? הרי לא חלקתי לשתי עולמות.
לא, אני אומר ככה, ברגע ש... יש רמות שעונות יקרה לזה של הסתכלות כללית על הדברים. הרמה הכי בסיסית היא גם בתוך כל אחד מהעולמות, אתה כאילו יכול לראות תמונה יותר רחבה. לא לראות רק דרך הפרקת, כאילו מאוד צרה זאת שאני עכשיו רואה רק את הסיפור הזה. אני מבין שיש פה משהו יותר גדול. אז אני מנסה להבין, נגיד, מה זה רשויות, בסדר? או מה זה, אמרתי, מה זה יעד, מה זה רשויות, כל מיני דברים שאלות שאני אשאל אותם. גם הם חלק, נראה לי, מהצורך הזה להתרגל, להסתכל רחב יותר.
טוב. זה מביא להגדה.
אני חושב שהרבה פעמים זה מביא להבנות יותר עמוקות שהם, כאילו לא תמיד נדבר עליהם בלימוד ההלכתי הרגיל, נקרא לזה. זה כאילו מין הרחבה כזאת, אבל נראה לי שזה נכון. בסדר? אז בואו נסיים את הפסקה הזאת. אנחנו איפשהו באמצע, קצת מתחת לאמצע, התחלת צעדנו, אתם רואים את זה? התחלת צעדנו על כיכר ההלכה והאגדה, יגרור אחריו המון חיבורים והרמוניות לעין חקר. והעולמים השמימיים, העולמים הארציים. האנושיות הבשרית והאנושיות הרוחנית. עם כל העושר הצפון וכל אחד מהם יתאחדו יחד, לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. החיבור הזה שבין ההלכה להגדה, הוא יחבר, הוא ייצור עוד חיבורים בעולם. בין העולמות השמימיים לעולמות הארציים, בין האנושיות הבשרית לאנושיות הרוחנית. עכשיו, כשיש לנו כמה ביטויים כאלו, אני חושב אפשר לחשוב על זה לפחות בשני כיוונים. כיוון אחד יגיד, דיברנו על הלכה והגדה, עכשיו לדוגמה אנחנו מדברים על אנושיות בשרית ואנושיות רוחנית. מה הקשר שבין הדברים? מה צריך, כאילו, אנחנו צריכים לעשות איזושהי התאמה ביניהם? מבינים מה אני שואל או שלא?
הם אמורים להיות מנוגדים, אבל לקשר ביניהם יהיה כאילו התעלות.
מה הקשר בין חיבור הלכה להגדה לחיבור האנושיות הבשרית והאנושיות הרוחנית?
עכשיו זה רעיונית, אבל כן.
דברים שונים שנפגשים ביחד.
כן, אז אפשר עוד אחת להגיד שזה דברים שונים שנפגשים ביחד ולכן. למה אנחנו מדבר פה על שניהם? כי על מה הוא מדבר בעצם? על מפגש. אפשרות שנייה להגיד, כל אחד מהצדדים פה הוא בעצם הסבר, נגיד, כאילו, אפשר להגיד, האנושיות הבשרית זה ההלכה, והאנושיות הרוחנית זה ההגדה. אני לא יודע אם זה נכון. סתם, זה שתי אפשרויות הרבה פעמים להבין, אבל צריך להבין שכאילו, יש איזושהי סיבה לזה שזה מובא כאן. אז אפשר להגיד שזה ממש איזשהו הסבר, פירוט או משהו כזה, אבל נראה לי באמת בצורה יותר פשוטה כאן, כשנוצרים חיבורים, אז הם משפיעים בהמון רבדים. כשאדם מתרגל לחשוב בצורה מחברת, אז הרבה דברים ייפגשו אצלו.
כשאני אמור לקחת עכשיו בשר ורעיון, אני אמור לקחת גם הלכה והגדה ולהגיד, טוב, היחסים שלהם שווים, אבל אני לא רואה את זה. מה זה בשר ורעיון? למה הרב קוק דווקא בחר להגיד בשר שווה, ובשר מנוגד לרעיון, והלכה מנוגדת, לא מנוגדת, אבל בשר מול רעיון, הלכה מול אגדה.
זה מה שאני רוצה להגיד, אני לא בטוח, אני לא רוצה להכריח עכשיו להסביר למה האנושיות הבשרית היא ההלכה, והאנושיות הרוחנית היא האגדה. אני לא יודע להגיד אם זה נכון, מה שאמרתי, אני לא בטוח שזה נכון. יכול להיות שזה, יכול להיות שזה נכון, אבל לא בטוח. יותר פשוט להגיד שברגע שאתה מחבר דברים, אז עוד דברים מתחברים אצלך. זאת אומרת, אם אתה עכשיו בלימוד שלך, בבית מדרש, נגיד, תחבר בין הלכה להגדה, אז באמת מה שאנחנו מקווים שיקרה, שגם העולמות יתאחדו, וגם האנושיות הבשרית והאנושיות הרוחנית יתאחדו, ואתה מגיע לאיזשהו מצב יותר שלם. אני חושב זאת אומרת, ההבנה שהכיוון שאליו אתה הולך, הוא משפיע עליך. לא רק זה לא רק חיבור ישיר, זה לא רק שחיברתי את X ל-Y, אז עכשיו X ל-Y מחוברים. אלא משהו אצלי, בכלים שלי השתנה, בצורת הסתכלות שלי משתנה. אתם יודעים מה אני אומר?
זה השפעה שהיא רק לאדם עם עצמו, שהיא עושה גם פתאום בעולם,
לחבר... אז הוא מדבר פה גם על העולמות, העולמות השמימיים, העולמות הארציים, יש פה איזשהו משהו יותר רחב. נגיד זה קצת אולי מכיוון שונה. אנשים לדוגמה לומדים פנימיות התורה, בסדר? עכשיו אתה יכול ללמוד פנימיות ולדעת, נגיד. לדעת, יש עולמות, יש ספירות, יש כל מיני דברים, יש זה, משפיע, כל מיני דברים. מה אני עושה עם זה עכשיו? קורה עם זה משהו? צריך לקרות עם זה משהו?
מה אני עושה עם זה בפועל בעצם?
מי היה פה בשיעור בבוקר כשאנחנו הייתם?
כן. אני לא הייתי.
אז מה אתם עושים עם זה? נו, מה... שינה
בכל מה? זה חתך ידיעו, זה...
רגע, שנייה, לא שומע מה זה?
נראה לי שכל דבר צריכים לחפש כאילו... יש דברים שהם יותר רוחניים ויותר רעיוניים שזה טוב שהם יישארו שם כאילו.
למה אתה לומד אותם אז למה כי מה?
כדי להבין דברים שעובדים בעולם, אבל זה לא אומר שצריכים להוריד את זה לחיי הפרקטיקה במעשה ביומיום.
כן, אז אני מסכים שאנחנו לא צריכים לחפש, בטח לא בכוח, איך כל דבר יורד. קודם כל, צריך לדעת, כי ככה זה. לא, כאילו, לא, למה זה? זה, כי זה ככה זה. אבל אני חושב שהרבה פעמים מי שמתרגל לחשוב בצורה פנימית, אז זה משפיע לו גם על, על ההסתכלות, על הרבה דברים אחרים.
אז אני בעצם משדרג את המחשבה שלי, בסדר. אני משדרג את ההסתכלות שלי, אני רואה עכשיו יותר, ולכן אני יכול לפעול בצורה, כאילו, כן. כמו שאמרת, קיבלתי כלים חדשים.
בוא ניקח דוגמה, נגיד בוא ניקח את הדוגמה של, של הרנגיד הרב קוק, בסדר? שאנחנו לומדים עכשיו את הדברים שלו, אז, אז המשנה שלו מלאה בדברים פנימיים, זאת אומרת, היא מאוד מאוד בנויה על, על, על פנימיות התורה, ואני חושב שהדבר הזה בין היתר גורם לו להסתכל אחרת על המציאות. אני אסביר מה, מה אני מתכוון. הרב קוק חי בתקופה, נגיד, שיש מתחילה הציונות, בסדר? בצורה הכי הכי פשוטה, מתחילה הציונות, ובאים אנשים לארץ ישראל, לא שומרי תורה ומצוות, ובונים את הארץ, בסדר?
כופרים.
איך מתייחסים לדבר הזה?
לשון הרב זון נפל.
אז אם אתה מסתכל בעיניים נגלות, נקרא לזה, אז מה אתה אומר?
הם לא טובים.
יש פה אנשים שמחללים שם שם, הם עושים כל מה שאנחנו מכירים, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ויכול, ואגב, אפשר גם להסתכל בעיניים, בעיניים נגלות ולהגיד, הם מחללים שבתות וזה וזה, והם בונים את הארץ, ואני יכול להתלבט מה חשוב לי יותר, בסדר?
אבל בעיניים נגלות אתה לא יכול לשלב ביניהם?
לא, כי אתה באמת אומר, אז מה שאני רואה זה מה שיש פה אגב. גם קשה לחבר, וגם אתה אומר, טוב, זה מה יש פה, בסדר? עכשיו, כשזה מה שאתה רואה, אם זה הדיון, אז באמת קשה למצוא את הטוב שבזה. בסוף, אני אומר, כאילו אתה אומר בצורה פשוטה, למה אנחנו חיים פה? בשביל מה? בשביל מה עם ישראל צריך לחיות בארץ ישראל? למה? בשביל מה? מה זה?
אני אשכח את זה לשיעור. לקבל כלים חדשים כדי להצליח את
זה. לא, בצורה יותר פשוטה. הכי פשוטה, למה? מה זה? קיים תורה, מצוות, זה ממש את הייעוד שלנו, נכון? אז אם אנחנו חיים פה כמו גויים, אז מה זה שווה? אז תשאר באירופה ותמשיך להיות יהודי טוב, תהיה בתימן ותלמד באיזה... כאילו, למה צריך לבוא לפה ולהיות כמו גוי? זאת אומרת, עד עכשיו היינו בארצות אחרות והיינו כמו היינו יהודים, אנחנו באים לפה ונהיים גויים, אז מה זה שווה?
אם כל הסיבה שאני בארץ זה ללמוד תורה, אני מוכן לעשות את זה בחו"ל, אין בכלל סיבה שאני...
זה לא רק ללמוד תורה, אני אומר סתם, זה לקיים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך באופן פשוט. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, תורה ומצוות. הטענה כאילו, אני אגיד לך את החרדית, היא לא טענה גם מופרכת כאילו.
זהו, אני לא רואה איך לא עשינו את זה בגלות, כאילו, מה זאת אומרת? לא זאת אומרת,
תורה ומצוות. באמת היו כאלה שאמרו, נכון, אפשר לעשות את זה בגלות, היו אפילו כאלה שאמרו, צריך לעשות את זה בגלות. עם ישראל צריך להישאר בגלות ולהשפיע על העמים האחרים.
אם אני עונה להם, איזה עוד סיבה אני צריך להיות בשביל הארץ? זה לא רק קיום תורה ומצוות.
אני לא יודע, אולי לא צריך. המשך לבית חם של אתמול, אנחנו עוברים כולנו. אני חושב
שיש 2,000 שנה וזה לא עבד, הלימוד תורה שם.
למה לא עבד?
כי לא היה את התקדמות...
2,000 שנה אתה...
אבל להוציא גם...
שב סדר בוקר ותראה את מה אתה לומד. מה מתוך מה שאתה לומד נכתב בארץ ומה לא נכתב בארץ?
לא מבחינת התורה. התורה נכון, נכתב הרבה, אבל הייעוד של עם ישראל בתורה וההשפעה שלו...
גם זה לא כזה פשוט. זאת אומרת, בוא נגיד, ההשפעה של עם ישראל היא מטורפת. בואו ניקח את הצורה ברובד הכי הכי פשוט. מה הספר הכי נמכר היום בעולם? תנ"ך. איך זה נהיה? זה ספר שלנו, נכון? אתה אומר, איך זה נהיה? אז הרמב״ם מדבר על זה. על זה שמישהו מכיר, על זה שהנצרות והאסלאם באיזשהו מקום, כאילו שאתה שואל את עצמך, איך הסיפור של עם ישראל יגיע לכל העולם? עם קטן חי באיזה מקום, איך זה יקרה? כאילו, על פניו זה לא אמור לקרות. ואז פתאום כזה שפתאום גלגל ויש נצרות ואיסלאם, וכל העולם מכיר את ה... את הספר שלנו, את הסיפור שלנו, שזה סתם נושא מעניין של עצמו. אבל נגיד זה אולי אחר, בסדר? שלא תשתכנעו מדי. קודם כל סתם, תתרגלו שאפשר לחשוב על זה, שהסיפור הזה הוא לא כזה פשוט. גם הטענות החרדיות היום הן מורכבות. כאילו, לא מאוד, אבל הן מורכבות, צריך לחשוב עליהן.
גם החרדים אומרים מודים שבוודאי שעדיף בה, כאילו, שהשלמות של קיום תורה ומצוות בחיה תורה, בחיה זה, אז זה רק בארץ.
פשוט תלוי מי ולאיזה עניין.
לא, אני אומר, השאלה כאילו היא פשוט מה יותר שווה, במדינה חילונית בארץ או לחיות בחו"ל, כאילו, בשיקול של זה.
אז אני אומר, נגיד, הדיון הזה, שזה הדיון שהיה, אף אחד לא דן בשאלה מה עדיף, מלכות בית דוד, בסדר? או לחיות באוסטריה. זה לא היה הדיון, הדיון היה מה עדיף, עדיף את ביבי, בסדר? או לחיות תחת איזה מלך גוי, שבסדר, יש לך את האוטונומיה שלך ואתה מתנהל שם. אני חושב שבין את מה שמביא את הרב קוק להגיד, לדבר אחרת מאשר הרב זוננפלד, גילה, אנחנו מזכירים, אתה צריך לקום לכבוד, אתה הרב זוננפלד, אז...
צריך המון.
אז סתם, עוד אנשים שגדולים שהיו בתקופתו.
יש פה גם זה, יש פה בכיכר השבת, יש על ישיבת חברון שהוא היה באדם כאילו.
יפה, אז אני אומר, אחת הנקודות אני חושב שהפרידו, הייתה ההבנה שאנחנו מסתכלים לא בהסתכלות גלויה, אלא בהסתכלות נסתרת. וזה זה משמעותי, כי כל עוד הרובד הוא בשאלה, האם עדיף לקיים מצוות התלויות בארץ ולא שבת, אז זה דיון מאוד, שמאוד קשה להכי להרגיש אותו, להחזיק אותו ולשכנע איתו, אתם מבינים? אבל פתאום אני חושב שכל השפה שהרב קוק מביא היא שפה אחרת. האמירה היא, אני מנסה להסתכל על הדברים בצורה יותר פנימית. מה שקורה פה, קורה פה איזשהו מהלך גדול שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו. הנביאים מדברים על חזרת עם ישראל לארצו, על גאולה, על תשובה, פתאום אני מבין שזה מה שקורה. כי אני מבין תהליך. כי אני לא רואה רק אוסף של פרטים, כאילו של, אפילו בהבנה הגדולה, אני לא רואה רק חילול שבת, תארת המשפחה, או לימוד תורה ויישוב ארץ. אני לא רואה רק אוסף, אני מבין שיש פה איזשהו משהו אחר, משהו גדול יותר, איזושהי תנועה שהולכת לאנשהו. ואני מנסה להבין מה הסיפור שלה. אני מבין שהקדוש ברוך הוא כאילו פועל פה, מתחת לפני השטח יש פה משהו שקורה, ואני מנסה לראות אותו. והשאלה הרבה, אני חושב, היא לא מצוות יישוב ארץ ישראל או שבת, השאלה היא גלוי או נסתר. מבינים מה אני אומר? כן. זה מה שאני מתכוון, אני חושב בהקשר הזה, כשאדם מתרגל לחשוב כללי, פנימי, בכל מיני כיוונים, אז ההסתכלות שלו היא שונה. אז אתה פתאום נסה לגעת מה נקודת הטוב הפנימית שמחיה את הדבר. אצל המקובלים, לדוגמה, אחד מהמחזקים זה שיש, לכל דבר בעולם יש נקודת טוב שמקיימת אותו. אחרת לא היה לו קיום, יש ניצוץ, יש כל מיני שמות אנחנו קוראים לזה. אז אתה פתאום, אם אתה רגיל לחשוב ככה, אתה מבין את זה, אז אתה יכול ללמוד את זה. ויגיד, בסדר, יש, וככה העולם בנו, והיה שבירה של כלים, ונפלו דבורות למטה, ואני יכול כאילו לדעת לדקלם את זה. אבל בסוף, אם אדם הוא באמת הולך עם זה, וחושב על זה, וחווה את זה, אז זה יפגוש אותו גם בהסתכלות אחרי זה על המציאות. כי פתאום הוא אומר, בוא'נה, אני רואה פה תופעות, איך אני מתייחס אליהן? יש פוסט-מודרניות בעולם, בסדר? איך אני מתייחס אליה? אני רואה רק את הרובד הגלוי שלה, וכאילו, בואנה, יש פה משהו שרוקר את כל מה שזה, ושאני אומר, רגע, בוא נעשה לחשוב מה יש פה. יש הרבה דברים, אני אומר, הרב גבריאלי דיבר שנה שעברה עליה, על מצד הגאווה. זה אחד הדברים הכי נוראים שיש לנו, וזה, זה, והוא רוצה להגיד, מה הנקודת, האם יש נקודת האמת בסיפור הזה? משהו, כאילו, שאנחנו אומרים, בואנה, זה, יכול להיות שזה מה שמחזיק שם את הסיפור, כאילו שזה סביבו האנשים כאילו באמת מעבר לכל המיניות והיצריות וכל הסיפור הזה, מה, אם יש עוד משהו, כאילו משהו אחד. וזה צורת הסתכלות כאילו. בהקשר הזה, נראה לי ההלכה והאגדה שמתאחדות, זה משפיע עליכם, אתה מתרגיע לחשוב ככה, באופן שבו הדברים הולכים שלובים ביחד. זה משפיע אחרי זה גם על האנושיות הבשרית והאנושיות הרוחנית, העולמות השמימיים, העולמות... אם אנחנו נתרגל להיות כאלו שמצליחים לחבר בין הדברים, לראות רחב יותר, אז זה ישפיע, זה ישפיע עלינו, זה ישפיע על העולם. בסדר? טוב.
בגלל זה אני לומד את זה?
מה זה?
בכל זה, בגלל זה אני לומד את זה, זה לא אמור להיות בשביל ספר תיאוריה. ספר כביכול הלכה.
כן, אני אגיד, זה לא משפיע, אם אני מסכים מה שאמרת לי קודם, שזה לא צריך להשפיע עליי מחר, כאילו, מחר בבוקר על משהו, אבל זה מחלחל לאט לאט, וזה משנה אותנו, אני חושב. זה משנה, כאילו, ואם אדם מתרגל לחשוב ככה, אז משהו בו משתנה, ואז ההסתכלות שלו משנה, אז החיבורים נעשים מעצמם. וכן, אני אמרתי שזה, אני ככה זה עובד. טוב, העולמות השמימים והעולמות הארציים, האנושיות הבשרית, האנושיות הרוחנית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, התאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. מתוך הדעה הזאת, יופיע אור חדש על המקצוע המיוחד שאנו באים לשום בו את עינינו וליבנו בחקרי התורה, חיבור, ההלכה והאגדה. זאת אומרת, שאנחנו מבינים שלשם אנחנו הולכים והסיפור הזה הוא אפשרי ונצרח, אז באמת ייווצר פה איזשהו משהו, אור חדש שיופיע על המקצוע המיוחד הזה. זאת אומרת, זה מקצוע בפני עצמו שהוא חיבור הלכה והאגדה, הוא לא רק הלכה, והוא לא רק אגדה, הוא חיבור של שניהם ביחד.
שאלה רב אם הוא מתכוון פה גם לדרך פסיקה. אם זה של הרב אליהו, כאילו אם זה דרך ממש פסיקה או שזה רעיון, שצריך באמת לחשוט לקרוא את הגדת, להבין שיש משהו מעבר ולהבין את הרעיונות, או שזה גם ממש הלכה למעשה.
כן, האמת שאני לא יודע להגיד ככה, כי אני לא מכיר אמירות שלו על זה. אני יכול להיות שיש ואני לא מכיר. הגיוני שיש ואני לא מכיר. אני מניח שזה תהיה לזה גם השפעה על הפסיקה. נראה לי שוב, ברגע ש... אני אולי אגיד זה ככה, גם פסיקת הלכה. פסיקת הלכה זה משהו שנתפס הרבה פעמים מאוד מאוד ברור וחד משמעי. נכון? יש הלכה, שואלים אותך, יש לך שאלה? יש לך, אבל כל מי שקצת מבין בפסיקת הלכה יודע שהתחום האפור הוא מאוד מאוד רחב. והרבה דברים יהיו תלויים בהבנת הסיטואציה ובהבנת הפרטים ושאלה של סדרי עדיפות. אין כמעט שאלה הלכתית שהיא מורכבת, כאילו, לא אין, אבל יש הרבה מהשאלות הלכתיות הן בעצם מורכבות מהרבה תחומים. הן לא רק, זה לא רק שאלה עכשיו בנושא X. אם השאלה הייתה נושא X, זה היה מאוד פשוט. אבל הבעיה היא שיש כל מיני שיקולים, כי החיים הם תמיד מורכבים, שמשפיעים על זה. בסדר? נגיד בלימודי רבנות, אז מאוד, השאלות הן מאוד מאוד כאילו מוכוונות לחומר ולא לחיים. אחת הבעיות פחות ככה זה היה בזמני. כאילו השאלה שואלים אותך שאלה שמתמקדת, כאילו אתה יודע באיזה סעיף, על איזה סעיף בשולחן ערוך הם מדברים. אבל שאלה אמיתית בדרך כלל היא תהיה מורכבת מכמה סעיפים. יש, עכשיו זה נכון נגיד גם ביחס לאדם, מי האדם ששואל אותי? מה המשתנים שלו בחיים? זה יכול להיות תלוי בהרבה דברים, יש שעת הדחק, שעת צורך, וכל מיני דברים שהם לא מוגדרים בהלכה. זאת אומרת, יש לנו ביטויים כאלו, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים למספיק, לא כתוב מה מוגדר בדיוק, כמה כסף זה משהו שאתה מתלבט, אם אפשר להתיר או לאסור אותו באיסור ויתר, ואתה אומר, תלוי כמה ארוחה עלתה, לא יודע, כל מיני דברים כאלו, אתה אומר, אז אין סכום כאילו. זה משהו שאפשר ללמוד אותו בעיקר משימוש של פוסקים. אתה נמצא ליד אדם שהוא פוסק, אתה יכול פתאום לראות שהוא פוסק, כאילו מי שקצת יצא לו לשאול, לפעמים אתה יכול לשאול, תשמע, מישהו שואל, שואלים אותו שאלה, והוא פוסק משהו, אתה אומר לו, בוא נה, איך יכול להיות פוסק ככה? אתה יש בו כבר פתאום, בוא נה, פתאום הוא מקיע לזה כולה, שאתה אומר, בוא נה, מאיפה הבאת את הכולה הזאת? מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות. אנחנו למדנו אחרת, ואז אומר לך, לא, בסדר, עושים ככה, ככה קיבלתי מזה, מקובלת. זאת אומרת, יש בזה איזשהו משהו, יש פה איזשהו, הוא נקרא איזה חופש פעולה די, שהוא יחסית גדול. יש לו, יש גבולות גזרה, כן, תמיד. יש מקומות שאתה לא יכול לעבור אותם, אבל גם בתוך הטווח שעליו אנחנו מדברים, אפשר לדבר, אפשר למצוא כאילו, יהיו פוסקים שונים שיעמוד לפניהם אותו חומר ויפסקו פסיקות שונות. בהקשר הזה, אני חושב שכאילו, החיבורים הם כן משמעותיים. זה לא רק שאלה של האם לפסוק לפי הקבלה או לא, אלא גם בתוך תפיסות, ברור שגם תפיסות העולם גם משפיעות על הפסיקה, אני חושב. וזה נראה לי שזה כן נכון, כאילו, התחומים צריכים, הם כן הולכים ביחד. זה לא שיש לי אג'נדה ואני עכשיו מכריח את ההלכה, אבל האופן שבו אני מבין ותופס את המציאות, הוא גם משפיע על ההבנה שלי, בעיקר אמרתי את כל התחומים האפורים, מה יותר חשוב עכשיו, בסדר? בוא ניקח שאלה סתם, פשוטה, האם נכון להתפלל במניין בזמן הקורונה? אני אעשה את זה הכי פשוט, בלי להיכנס לפרטים, בסדר? כמה שיקולים נכנסים פה?
ונשמרתם?
נשמרתם נפשותיכם, נכון? מצד אחד, מצד שני יש לנו, יש לנו את החשיבות של המניין. עכשיו, אז מה עדיף? להתפלל או לא? אז קודם כל ברור שזה תלוי באלף משתנים. מי אתה? מה אתה? איפה אתה מתפלל? מה המרחק בקהל? כמה מקפידים? מה המצב של הקורונה בארץ? מה המצב של הקורונה איפה שאתה נמצא? יש אלף משפיעים, אבל מעבר לכל המשפיעים האלו שהם תמיד נכונים, תיכנס גם השאלה העקרונית, מה היחס שלך לתפילה במניין? מה היחס שלך לשמירה, לא יודע, לסכנת נפשות? איפה אתה שם עכשיו כל אחד מהם? איך אתה מבין עכשיו כל אחד מהם? איפה אתה שם אותו? ואיפה אתה מבין? האם אני מכניס פה את השיקול של מה שאתה עושה עכשיו משפיע על מניינים אחרים, במקומות אחרים? אתה עושה פה מניין נפלא, מדהים, שאין אפשרות לדבק בו בקורונה, בסדר? אבל זה שאתה עושה פה מניין, יגרום לשכנים שלך במקום אחר גם לעשות מניין. והם יעשו את זה לא בצורה טובה. אני לוקח את זה בשיקולים או לא לוקח את זה בשיקולים?
לכאורה כן, צריך.
אז זה יהיה תלוי בין היתר, אני חושב, בדברים, בתפיסה, כאילו, ועד כמה מניין חשוב לך, עד כמה עסקה. אני מביא את זה כדוגמה למקום, כאילו למה שאפשר לדבר עליו, על השפעות.
נגיד, אצלנו בשכונים מאוד מקפידים, גם במנייני רחוב מאוד מקפידים.
יפה, ככה צריך להיות. טוב, החיבור הזה נוקי עם התגלות האחדות החבויה בהם מאז מעולם. זה משפט חשוב. החיבור הזה הוא לא, אנחנו לא ממציאים עכשיו חיבורים חדשים שאנחנו יוצרים אותם יש מאין, אלא הם התגלות של משהו שקיים בהם. באמת, זה נדבר אולי בפסקה הבאה יותר, יש קשר בין הדברים האלו. בין ההלכה יש קשר אמיתי, קדום יותר, ואנחנו חושפים אותו. אנחנו לא יוצרים אותו, אנחנו חושפים אותו. כל מי שלא טעם טעם הלכה, לא טעם טעם תורה. כל מי שלא טעם טעם אגדה, לא טעם טעם יראת חטא. והתורה והיראה מוכרחות הן תמיד להתמזג. העבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת באופן מתודי על היסוד המאחד על הזה שתוצאותיו כבירות מאוד. אז פה באמת יש פה איזושהי השוואה כבר יותר ברורה בין ההלכה והאגדה לבין התורה ויראת חטא. אנחנו מכירים שזה שני דברים שהולכים ביחד, משנה, אנחנו משנה, מדברת על היחס ביניהם, שיש גם משמעות למי קודם למי, אבל ודאי שאנחנו צריכים את שניהם. בסדר, באופן הכי פשוט, אנחנו צריכים גם וגם. אדם לא יכול רק ללמוד תורה. תורה לבד זה לא מספיק. יש איזה טעות כאות לפעמים אנשים לחשוב שאם הם ילמדו תורה הכל יסתדר, זה לא נכון. תורה לבד זה לא דבר מספיק. אומר הגר"א דתי, אומר, תורה היא כמו מים. כמו גשם, זה מצמיח את מה שיש. אם אדם יש לו מידות טובות, זה מצמיח אותם. אם אדם יש לו מידות לא טובות, זה מצמיח אותם. אדם צריך שיהיה לו גם וגם. אומר הרב קוק, בהקשר הזה, ההלכה יש בה משהו שבחינת התורה, והאגדה היא קשורה ליראת החטא. למה? כי האגדה הרבה פעמים עוסקת ומדברת באמת על האופן שבו אנחנו יכולים להתנהל, על המידות שלנו, על המון דברים כאלו. ושני הדברים אנחנו צריכים אותם יחד. אני צריך לראות שהוא עוסק באגדה, ברובד של הבנת המשמעות של הדברים, ותיקון המידות שלו, והמון דברים כאלו. ויחד עם זאת, הוא גם מתעסק בהלכה. ונותן איזשהו עמוד שדרה לדברים שלו. טוב, נראה לי אנחנו נעצור היום פה, כדי שנספיק גם לגעת פסקה ב', אבל נמשיך אותה מחר פשוט. יאללה, יום טוב.